אנחנו באמצע ענייני המזיקים. סעיף מ"ד, יש שני מיני סיבות היעדר והזק באדם, שעל כל פרטי ההפסדים נמצאו המונים של שלוחי ההפסד, כמו שרבו כוחות ושלוחי הקיום. כשאדם יוצר לעצמו תהליכים שליליים, הוא מוליד שרשרת של נזקים. כמו שכשאדם יוצר תהליכים חיוביים, הוא מוליד המון המון השלכות חיוביות. וצריך לדעת שיש שני סיבות, שני גורמים ירשיים ליצירת תהליך שגורם בסופו דבר נזק סביבתי, המון שלוחים, שלוחי ההפסד והמזיקים. שלוחי ההפסד, ההשלכות והגרורות של תהליך שלילי. דבר ראשון, גורם ראשון אחד, הוא מצד טבעו של אדם, שהוא נוטה להפסד ולרוע בדרך הטבע, שאינו תלוי כלל במעשיו. והשני שבא מצד מעשיו, שמגרה בעצמו רעות והפסדים באין מספר. יש גורם ראשון. האדם בעצם היותו אדם, יש בו כתוכו גורמים חומריים, ארציים. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, החומר מצד עצמו יש לו חסרונות. גם אם האדם לא מתכוון שום כוונה רעה, לחומר עצמו יש מגבלות וחסרונות וצדדים נמוכים. החומר יוצר רצון לקיבעון ולא להתפתחות רוחנית. גם אם אדם הוא לא, אין לו כוונה רע, החומר יש לו את הרגל שלו. בחומר יש נטייה אנוכית מאוד חזקה. דבר שני, האדם גם יוזם, גורם במודע רעות. אדם רב עם אנשים, אדם מקנה, מתחרה, נכנס לעולם של דמיונות, של גאוות, כל מיני דברים שאדם יוצר לעצמו נזקים. העניין הטבעי התייחס תמיד לכדור ועיגול, כי אין מרובה בבריות. כל הנברים הרשומים כדוריים המה. גם אין בכדור יחס ימין ושמאל, להורות שמצד הטבע אין חילוג באופן ההנהגה. כי הטבע מצד עצמו שם השן בר שיפעל פעולתו על גוי ועל אדם יחד, כתוב כחוטה, על כן הוא מתייחס לכדור. כבר נתבאר בדברי חוכמת האמת סוד עיגולים ויושר. עיגולים מורים הנהגה טבעית. כן, אז הנהגה אחת של הקדוש ברוך הוא בעולם היא הנהגה שנקראת עיגול. רואים פה דברים פנימיים, סוד שנקרא עיגולים. זאת אומרת שיש הנהגה אחת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, על פי הטבע, על דרך הטבע. עולם כמנהגו נוהג, כמו דברי קהלת, הכל סובב. קודם כל, העולם הטבעי יש לו משהו סיבובי מעגלי, שהמעגל אומר כמה דברים. קודם כל, המעגל מתאר משהו שהוא סובב וחוזר על עצמו, כן, כל הזמן. וגם אין ימין ושמאל בעיגול, אין צדדים בעיגול. מכיוון שבכדור מאוד בולט, בכדור שהכל מכל כיוונים אותו דבר, אין הבדלים במרחקים. זאת אומרת שהנושא הוא לא תלוי בבחירה שלך, האם אתה בוחר בצד ימין או בצד שמאל, כאילו אין את המימד בחירי בכלל. זה העיגול. כמו שרואים שגם בטבע, אנחנו לא רואים בטבע כמעט דבר מרובע. רוב מה שאנחנו מפגשים איתו בטבע זה דברים שאין בהם ריבועים. למשל, כל הפירות, למשל, כל הפירות, כל הירקות, אין בהם צורה מרובה. תמיד זה וריאציות של עיגול, עיגול כזה, עיגול כזה, כל מיני צורות של עיגולים. גם החיות, כן, הצורה היסודית של הגוף, של גוף של חיה, זה משהו מעוגל, כן, עם כל מיני צדדים, אבל אף פעם לא נראה משהו בדיוק מרובה. אין קווים ישרים בטבע. הקווים הם עגולים, ההרים הם כולם עגולים, הים הוא גלי, הכל בצורה של גלים. לפי זה, אגב, כותב רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, שזאת הסיבה שהדבורים מכינות את החלה שלהם בצורה של משושים, באופן טבעי. הם בונות, אז זה לא שהקברן עושה משושים, הם עצמם עושות משושים. שואל, למה דווקא משושים? כי הם רוצות לחסות כמה שיותר שטח. ואם אתה עושה עיגולים, אתה מפסיד שטח, את הזווית. אבל אז תעשה ריבועים, שזה כיסוי שטח הכי טוב. אומר, אין ריבועים בטבע. בטבע אין ריבועים. אז לכן אתה רואה שכשהדבורה רוצה לעשות עיגול, אז היא בעצם עיגול יעיל, כאילו עיגול שמכסה את כל השטח, היא עושה משושה. זה רבי יוסף אלבו כותב את זה. אז אתה רואה שבטבע הנטייה היא עיגולית, כן? ולא מרובה, לכן אין ריבועים בחלות דבש, שיהיה משהו שמעניין. כל אופן, אז כל העיגול תמיד בא בספרות, בספרות הסוד, עיגול זה תמיד בא לתאר את הנהגת הטבע. הרב מעריך לזה באורות הקודש חלק ג', מעריך בסוגיה הזאת על עיגולים, של המושג הזה שנקרא עיגולים. הוא אומר שאומות העולם בעיקר תחת הנהגת עיגולים, ככה כותב. כן, כותב שההנהגה של אומות העולם היא בעיקר הנהגת הטבע, ולכן עיקר ההנהגה שלהם היא בחינת עיגולים. בארות הקודש ג' עמוד כף ד', רז היושר והעיגולים, טבע העיגולים והיושר. העיגולים חוקי ההוויה המוכרחים, כך הוא קורא לזה. העיגולים זה החוקים של המציאות. לעומת היושר שמבטא את החופש, את הבחירה. כן, קו ישר הוא יכול ללכת לכל מיני כיוונים, הוא לא סגור. כן, הוא כותב שהיושר מתאר את החופש המוחלט. לכן ישראל ישר, זאת אומרת הבחירה החופשית. היושר, כמו שהוא כותב כאן, מורה ההנהגה שמצד המעשים, שבזה יש אפשרויות, ימין, שמאל, וכל פרטי דרכי הנהגת האדם בבחירה, הממד הבחירי של האדם, והנהגה האלוקית שמתייחסת לבחירה, זה הנהגה האלוקית מיוחדת. יש שתי הנהגות אלוקיות, הנהגה אחת על דרך הטבע, והנהגה שנייה שהיא כולה בחינת שכר ועונש, על פי מעשי האדם הבחירים. זאת הנהגה שנקראת יושר. זה על פי הבחירה. עכשיו אנחנו אמרנו שכמו שיש שתי הנהגות לקדוש ברוך הוא בעולם, ובמקביל לזה גם יש שני מרכיבים שיכולים להיות מאוד חיוביים או מאוד שליליים באדם. יכול להיות שהאדם, העיגולים שלו מגלגלים אותו למקומות לא טובים. זאת אומרת, אנרציית החיים הטבעית, חוק החיים הטבעי מוריד אותו, הוא לא מתרומם מעליו. ושתיים, יכול להיות גם בחירות לא טובות שאדם במודע מכניס את עצמו למקומות לא טובים. ולכן יש שני סוגים של מזיקים, זאת אומרת שני סוגים של תהליכים שליליים שאדם יכול לגרום לעורר במציאות. יש מזיקים שכרוכים בהיעדר הטבעי, יש כל מיני השלכות שליליות שהן תוצאה של החיסרון הטבעי של האדם, חיסרון שבטבעו של אדם. ועל זה אמר אביי, קיים יעלן כיס ללאוגיה, כמו ארוגה, כמו צלחת כזאת שמקיפה הצמח, הוא דבר עגול, הוא מקיף. אבל אומר רב, יש צד שני למטבע. מה הצד השני של המטבע? רגע, רבונה, אומר רבונה, יש צד שני למטבע, שהצד הבחירי. יש הדירים ומזיקים שבאים מצד המעשים, שכשהולך בדרך האחת ושלא מוסיף כוח, מוסיף להרע, אתה יכול לגרום תהליכים שליליים במציאות, במודע, בבחירה. אז זה הוא אמר, אלפא משמאל עברה אותה מן המין ושמאל, שזה בחינת יושר. יש אפשרויות, ימין ושמאל, שהם מוכנים לפעול כפי המעשים. אבל כשאתה הולך בדרך טובה, יפול מצחה לבוא המלך. מה שאנחנו בעצם מחדדים כאן, אומר הרב, שהמזיקים הם תוצאה שלנו. אנחנו מולידים את המזיקים, מולידים את התהליכים השליליים במציאות, את כל הבעיות, את כל הנזקים. אומר הרב המורה נבוכים, כפי שהזכרנו בחלק שלישי, אל תתלונן שיש בעיות בעולם. אל תתלונן, הבעיות אתה מייצר את הבעיות. הכל, כמעט כל הבעיות בני אדם מייצרים אותן. או מלצד שהם הולכים אחרי החומר בעיניים עצומות, וזה המון המון השלכות שליליות, או שהם יוזמים, יוזמות שליליות, וגם המון המון השלכות חמורות.
כן. הראשון זה לא, אמרנו, היעדר בחירה טבעית.
זאת אומרת, אתה הולך אחרי הטבע, בלי לפתוח את העיניים. זה עיגולים. שבוי במעגל של המציאות. רגע, תפתח את העיניים, תניג את החיים. האדם, יש דברים שהוא לא מנהיג אותם, ולכן הוא מדרדר.
זה לא הכוונה שיש לדברים רעים שהם לעשות, זה לא בבחירתך?
שיש לך בחירה. אבל הם, יש בעיה. שאתה לא בוחר. ויש דברים אחרים שאתה בוחר לא נכון. יש שתי סוגים של דברים. יש שאתה לא בוחר ויש שאתה בוחר לא נכון. בסדר?
כן. למה יש יותר מזיקים מצד ימין? או זה חסד אמור יותר?
לא, לפי הוא אומר, ייפול מצדך אלף. אם אתה בוחר נכון, אז אתה מפיל את הרבבה שמצד ימין. כאילו, אתה מצליח להזיק יותר.
יש רבבה שמזיקים מצד ימין.
כן, נכון. יכול להיות שיש גם רבבה מצד שמאל, אני לא יודע. אה, אומר ש... אה, נכון, הבנתי. למה ימין ושמאל? אני מבין שימין זה עוצמה. פה עכשיו, ימין זה כוח. זה יכול להיות כוח לטובה, זה יכול להיות גם כוח לרעה. ימין זה עוצמה. חסד זה דבר יכול להיות טוב, של עוצמה לטובה. אבל אם אתה את כל האנרגיה, את כל כוח הבחירה שלך מוליד לרעה, אז אתה עושה יותר נזקים. איפה נפגשים עם המזיקים? אומר רב, היי דוח קדה ובקלה, כשבאים מלא מלא אנשים לשמוע שיעור בשבת וכולם מרגישים צפוף, למרות שאובייקטיבית לא צפוף, יש צפיפות באוויר. זה בגלל המזיקים, הם מתחככים איתנו ואנחנו מרגישים את החיכוך כצפיפות, וזה בגללם. ואני ברכי דשא למינה יואב, זה שאנחנו מרגישים תמיד עייפות בברכיים, זה גם בגלל ההתחככות עם המזיקים. ואימני דרבנן דבלו, זה שהבגדים של בחורי ישיבה הם מתבלים, למרות שלכאורה לא אמורים להתבלות, הם לא עובדים, לא מתרוצצים, נמצאים כל היום בבית מדרש, למה שהבגדים יתבלו? צריכים להיות בגדים יישארו עשרות שנים. אבל בכל זאת יש בלי בבגדים, זה בגלל המזיקים שמתחככים איתנו בבגדים והם הורסים לנו את הבגדים. מחוף ידידו, וגם אני כבד מנקפין, זה שלפעמים אנחנו נתקלים בכל מיני דברים, זה הכל מיניו. אז המזיקים מתגלים, מאוד מעניין לפי זה, מה שמעניין, מה שרבה מספר לנו, שמזיקים נמצאים מאוד דווקא במקום תורה, בשיעורים ובבחורי ישיבות, עד שם דווקא יש המון מזיקים, צריך להבין את זה. מפרש אחת לאחת סוגים של כל מיני חסרונות של שלמות, כל מיני השלכות שליליות שנמשכים מצד הכוחות הרואים. מצד נפש האדם, שהיא חכמה, היה ראוי שתהיה אהבת התורה והחוכמה אצלנו בצורה טבעית. היה ראוי שתהיה אהבה גדולה. אהבת תורה זה אמור להיות המצב הבריא, כמו שכותב הרב באורות התורה, שכמו שאדם נורמלי אוהב את החיים, ורק אם הוא חולה נפש עם בעיות, אז הוא מתחיל לשאול האם להמשיך לחיות, לא לחיות, כן, לא, למה בעצם. כך אותו דבר יהודי. יהודי בריא אוהב את התורה. למה? ככה, כמו שאדם אוהב את החיים. ורק שהמצב הישראלי, תכונות הישראליות שלנו נמצאות בחולשה, באיזשהו חולי, אז פתאום אנחנו שומנו שאלות, למה ללמוד תורה? אולי רק את זה, אולי את זה כן, אולי את זה לא. מתחילים לעשות כל מיני שאלות ודילמות על התורה, זה הכל תוצאה של מצב לא נורמלי, לא בריא. כי הבריאות הטבעית של האדם זה שהנפש שלו בריאה ושואב את התורה, כי זה הנפש של האדם, היא בדיוק מלאה תורה. זה צריך להיות מצא מין את מינו, זה צריך להיות מתאים. כמו שכתוב, כבר נודע מאמרם, גמרא בסנהדרין אומרת, כי ריחמתין, אומרים אחד החכמים, כשהייתה אהבה ביני לבין רעייתי, אבא עזיזה אפוטיה, רמיזן אבא עזיזה פסיק, אפוטיה דספסירה שכיבה. כשאהבתנו הייתה מאוד חזקה, היינו יכולים לישון ביחד אפילו על להב של חרב. כן? וכשאין אהבה, אז אפילו מיטה מאוד מאוד גדולה היא צפופה לנו. לא היה ראוי שיהיה מורגש דוחקה. מכל היה צריך להיות שבאים לשמוע התורה, כל כך מלאים אהבה, אהבה לתורה, שלא מרגישים שום צפיפות. הכל מצוין. אם יש אהבה גדולה, צפוף לך, איזה צפוף? ההפך, זה טוב לך, כולם ביחד, ויש אווירה טובה ושמחים. כולם רוצים לשמוע דבר השם. אבל מיניו? בגלל הכוחות הרעים. בגלל שבתוך האדם יש פעולה בטבע להקדיר, להחשיך את אור אהבת התורה. בגלל שאנחנו לא מספיק מתלהבים מהתורה. זה חולי פנימי. אנחנו לא מספיק אוהבים. לכן אתה פתאום מרגיש כל מיני קשיים. כל מיני דחקים. צפוף לי, לא נוח לי, לא מסתדר לי. זה הכל תוצאות של בעיה יסודית שחסר לך אהבה. אם הייתה לך אהבה, לא היה שום בעיות. הכל היה מצוין. בגלל החוסר באהבת תורה, אז יש לזה המון השלכות סביבתיות. זה קשה, זה לא נעים, זה לא נוח, זה לא מסתדר. יש המון המון בעיות, אבל צריך להבין מאיפה השורש. כן? לכן אתה מרגיש דוחק. מה זה דוחק? כל מניעה קלה תורבתו. כן, אז מיד יש המון מניעות. זה מפריע לך, למה אין... הכיסא לא נוח, השולחן לא מספיק טוב, החברות הקרוב מדי, רחוק מדי, הספר לא, האור לא, זה, אני רעב, אני... המון המון דברים שמפריעים לאדם פשוט ללמוד. למה זה? זה לא בעיה, באמת אין שום בעיות. הכל מתחיל מאהבה, מאהבת התורה. אך הנמי גם בעסק המצוות, כמו בענייני תורה, גם בענייני מצוות, טוב וחסד, היה ראוי שלא נרגיש שום עייפות מצד טבע הנפש הטובה, להשתוקק לדברים טובים. לא צריך להיות שכשאדם עושה חסד עם הבריות ועושה מעשים טובים, הוא יהיה מלא שמחה, כי זה הדבר הכי טבעו, היה מלא התלהבות. אבל זה שאנחנו רואים בר כדשאלה, זה שאנחנו רואים שהברכיים עייפות כשאנחנו רצים לדבר מצווה ולכל דבר טוב, למה זה קורה? מיני? זה הכל מתחיל מהעובדה שאנחנו לא בתוכנו מתלהבים מספיק, אנחנו נותנים לצד החומרי להתגבר. ממילא יש המון קשיים והמון בעיות ולא הולך טוב. המזיקים זה בעצם הקשיים במציאות, הסיבוכים שבמציאות, שאנחנו מולידים אותם, אנחנו מייצרים אותם מהלב שלנו, מהעולם הנפשי שלנו. אנחנו מייצרים את הקשיים, אנחנו מולידים. תמידי חכמים, היה ראוי שתמיד חכם יהיה מקושק לעולם בכל המידות הטובות, כי התורה משמרת אותו מכל רע. אבל אנחנו רואים שגם בעולם התורה יש בעיות, בגלל שמעורר כוחות רוחניים ועבודת השכל, מתרגשות מתעוררות גם מידות רעות. אדם מגיע לישיבה לומד תורה בהתלהבות, יפה. מה עם המידות הרעות? אתה מטפל בהם? המידות הרעות הן צומחות, יש כוחות רעים במציאות, הם לא מתו פתאום, הם מקיפים את האדם. ואם האדם לא עובד על המידות, אז יכול להיות שהוא לומד תורה, המידות שלו עדיין מקולקלות. אז יוצא שבתוך עולם התורה יש מידות לא טובות. זה אומר שבתוך עולם התורה פתאום יש חיכוכים ולא הולך ובעיות. למה? היה צריך להיות שהכל יהיה טהור בתוך עולם התורה, נכון? אבל צריך לדעת שלא מספיק אהבת תורה, צריך גם זריזות במידות. המידות הרעות יימשך לפעמים שבתוך לך מידות בלתי שלמות. זהו רמה, זה מה שאמר הנמלא דרבנן דבעלו. מה זה הבגדים? שאומרים בגדים אומרים גם מדים, נכון? מידו בד מידות, כך כותב הרב מעולת ראייה, שכל הנושא של ציצית שנקראת בגד זה הכל כנגד עולם המידות שלנו. גם הגרא כותב ככה, הוא כותב הגדרה כזאת שהמידות הם לבושי הנפש, ככה הגדרה של הגרא. הבגדים, הלבושים של הנפש. וזה שאתה רואה בגדים שתלמידי חכמים בלים, זאת אומרת שאתה רואה שהמידות שתלמידי חכמים לא שלמות, ולכאורה היה ראוי שהכל יהיה שם שלם, כי המידות הם ערך לבושים, נקראים מידות, מידו בד, שאמרו בעלי הלשון דלי מחקר ובדם בדברי הקבלה. הכל זה בלו מחוף ידידו, זה בגלל שהם תאורים כל מיני כוחות טבעיים וחומרים על ידי חיכוך. יש כל מיני חיכוכים, זאת אומרת אתה לא זיקחת מספיק את העולם הרוחני שלך, את העולם המידותי, כמו אש שיוצא על ידי הקשת וחיכוך דברים חומריים. כך יוצאות גם רגשות רעות שצפונות בטבע על ידי התרגשות הכוחות. אז דווקא על ידי ההתלהבות של לימוד התורה זה יפה, אבל תשים לב שההתלהבות הזאת לא מולידה גם התלהבות עם כל מיני דברים שליליים. אדם מאוד מתלהב מהסברה שלו, אבל יכול להיות שיש בזה טיפה גאווה. אדם מאוד מתנגד למסברה של החבר שלו, אולי יש בזה טיפה הרצון להתנצח והרצון להוכיח שהשני לא צודק. צריך כל הזמן לברר ולנקות את המידות בתוך עולם התורה. אם לא כן, אז יהיו נזקים, יהיו גם בתוך עולם התורה, גם שם יהיו נזקים.
כן,
כן, מקלקלים בשתי צורות, או כי לא שומרים או כי הם מקלקלים במודע. לכן תמיד חכם צריך שמירה ומרתב הרבה מאוד, עוד יותר מאדם רגיל. תמיד חכם צריך יותר שמירה ומידות מאדם רגיל, מכיוון שיש אנרגיות מאוד חזקות של תורה שמתעוררות בקרבו, וככל שיש אנרגיות יותר חזקות צריך יותר ערנות. הגר"א כותב שהתורה נמשלה לגשם, כן, הגשם יערוף כמטר לקחי, הגשם יורד הוא מצמיח הכל. אם בגינה שלך יש קוצים, אז יהיו הרבה קוצים, יהיו קוצים גדולים. במקום אחר שאין גשם, הקוצים פחות גדולים. זאת אומרת, יוצא שדווקא אדם שלומד תורה צריך לדעת שאצלו הקוצים עלולים להיות יותר גדולים, כך אומר הגר"א. צריך יותר זהירות בענייני מידות. אמנם עוד נמצא שידי כוחות רעים שמתרגשות גם מניעות חיצוניות לכל דבר טוב, לבד המניעות שבגופו של אדם, כי הכוחות הרעים נמזגים בחלולו של עולם, מנגנים לכל טוב, וצריך להתגבר, האדם להתגבר עליהם. זאת אומרת, לא רק שיש לך מידות לא טובות, אלא בכלל צריך לדעת שכאשר יש אווירה עם מידות לא חיוביות, אין מספיק תיקון המידות, אתה תראה שיש המון עיכובים במציאות, המון קשיים, התנגדויות, אתה מרגיש פתאום בעיות, כוחות מתנגדים, אתה מגיע לאיזשהו מקום חברתי, אתה תרגיש מיד, אתה תרגיש שיש עוינות, אתה תרגיש מתחים, אתה לא יודע להגיד למה. הכל זה בגללך. כשאתה עם מידות לא טובות, כשאתה לא מספיק עובד על אישיות שלך, אתה מגיע למקום, אתה מרגיש שיש פה מתח, אתה מרגיש שיש פה עין רעה, אתה מרגיש שיש פה עוינות. הכל זה אתה, המצאות שלך. זה הכל דברים שאנחנו ממציאים, אנחנו יוצרים אותם במו ידינו. כן. אז זה כוחות הנקר דמנקפין. זה דברים שמתנגפים מדבר שילוחו החוץ לגופו של אדם, ביותו הולך לדבר מצווה, הכל זה מילה יואבי. מזדמנים יותר עיכובים, יותר מניעות, בדבר מצווה, דווקא משאר דברי רשות, כי על זה יש התמודדות. אז ככל שיש יותר התמודדויות, יהיו יותר קשיים, יש סוף יותר להתמודד. מי שרוצה לראות מזיקים,
לבד המניות של גופו של אדם, אז הוא מדבר על כוחות הרעים שנמצאים בחלל, זה השלכות של המידות, מה שמשליך על המציאות.
מי שרוצה לראות מזיקים, יש פה כמה שיטות איך להיפגש עם מזיקים. דרך ראשונה, אתה לא רוצה לראות, אתה רק רוצה לדעת שיש. אז יש שיטה מאוד פשוטה, אמן דבי למידלו, ליתי קיטמה נהילה, תביא אפר ונעד הרפוריה, תפזר על יד המיטה, וצפר בבוקר, אתה תראה, קראה תרנגולת, מאוד פשוט. ומי שלא רק רוצה לדעת שיש טביעת רגליים של מזיקים, אלא גם לראות אותם ממש, אמן דבי למיחזהו, זה כבר יותר מורכב, ליתי שליית את זה שום, מה שאביא שליית של חתולה, שהיא שחורה, בת שחורה, בחורה, בת בחורה, ולשרוף את זה באש, שליק לבנוע, שחק את זה, למליי מיני, לעיני מיני, ותשים מהדבר הזה קצת בעיניים, שזה ישר יפתח את עיניך, ואתה תראה את ה... ותראה אותם. כן? אבל צריך להיזהר, לישדה בגודה תפרזלה, אחר כך תיקח את האבקה הזאת, תסגור בתוך גליל של ברזל, וליכתם בגוש פה נפל, ותסגור את זה עם חותם של ברזל, דילמה גן ומיני, שמה יגנבו לך את זה, וליכתום פומי, תסגור את זה היטב את הפה, כאיך ידלו לצעק, שלא יזיקו. באמת, מספר את הגמר שרבי ברבי עבד אחי, ויצעק, המזיקים תפסו אותו, ובאו רחמן, אחמי עלי, היה צריך לעשות תפילה בבית המדרש, ואיצי, בסוף הוא נרפא. מערכה מעניין. מה?
לא לנסות בבית.
טוב, לא לנסות.
זה האמונה תפילה של חתולים שחורים?
עכשיו 8:38? לא, עכשיו 8:30? טוב, אז מחר אנחנו בעזרת השם נעסוק בנושא של של המזיקים, שהם קשורים פה גם לתרנגולים מצד אחד וגם לחתולים מצד שני, שחורים. כן.
זה לא הכוונה, אבל על פי הפשט.
אז זה נימד מחר.
אה, בוא, זה משהו...